בספר הכוזרי, ספר שכתב רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי בידוע היה מתקופת הראשונים. אנחנו קצת למדנו במחשבת ישראל את הנושא של אמונות ודעות מספר בעל חובות הלבבות, ושם הסביר בעל חובות הלבבות את הצורך בללמד ולענות על שאלות באמונה. זה התאים לדור שלו וזה מתאים גם לדור שלנו, וכמדומני אין דור שאין לו שאלות כאלו ואחרות באמונה. הסגנון של רבי יהודה הלוי הוא קצת שונה מהרגיל, הוא מתבסס על סיפור, ותכף נזכיר אותו, נדבר עליו, אבל לפני זה השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי צבי משה בן יהודה הלוי, הריני כפרת משכבו עליו השלום. ולעילוי נשמת פנינה ברכה בת רינה, זכרונה לברכה, ולעילוי נשמת חביב בן ביבי, זכרונו לברכה, ולרפואת כל חולי עמו ישראל. לפני שאנחנו בכלל ניכנס לתוך הספר, אני רוצה אולי להקדים הקדמה חשובה. אני בטוח שאצל כל אחד ואחד מכם, מי יותר ומי עוד יותר ומי מאוד, יש שאלות באמונה. השאלות באמונה נובעות מכמה סיבות. סיבה אחת, אדם חווה חוויה לא נעימה, והוא מחפש את הסיבות. בדרך כלל לא ניתן למצוא את הסיבה בכל ידע ודבר בצורה מוחלטת, להיות בשכלנו והידע שיש לנו הוא מוגבל, וממילא נשארים בסוף בסימן שאלה, ואז מפנים עיניים וכלפי מעלה ואומרים, רגע, אם זה כך, יש לי שאלות אל הקדוש ברוך הוא ועל הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהיג את עולמו ואיך הוא מנהל את החיים ומה הוא עושה. ומכאן מתחילות שאלות באמונה. יש אנשים ששואלים שאלות באמונה בעקבות רצון להבין, לחקור, וזה כדי לבסס את האמונה שיש להם. בדרך כלל שתי גישות, או משבר באמונה או בניית האמונה. אבל באמת, כשאנחנו מבוננים היטב על הנושא הזה של אמונה, יש שני דרכים עיקריות להתעסק בנושא אמונה. אחד, בדרך שכלית, הגיונית. כלומר, אני מכיר את הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות. אני מתבונן סביבי, ואני לא מתעלם מכל מה שקורה, ומתוך כך אני בא לידי אמונה. כלומר, העולם כולו מלא ועמוס וגדוש בדברים שהם פלאים, פלאי פלאות, של המורכבויות השונות על כל הפרטים הכי קטנים שיש, ולראות איך כולם משתלבים זה בזה, וכולם עובדים זה עם זה, וזה מול זה, וזה יחד עם זה, יוצאים את זה ממרקם שאדם לא מסוגל להרים אחד פרויקט כזה, לא מסוגל. על כל המורכבות הזו אין לו יכולת, יש לו יכולת העתק, יש לו יכולת להעתיק דברים, אגר הדברים קיימים ולחבר ביניהם, זה הוא יכול, אבל לייצר כזו שלמות, כזה נקרא לזה מארג מדהים בגודל, בנפח, בצורה, במשאבים של כל המציאות כולה, עולמות כולם, כוכבים, מזלות, כל מי שרק אפשר לראות מסביב, זה דבר שהוא פלאי, הוא לא מידי האדם, גם לא מסוגל, גם אם הוא נורא רוצה לעשות אפילו משהו קטן מן המערכת הזאת. למעשה אנחנו רואים את אברהם אבינו כדוגמה, כראשון, שחזה מספרים לנו במדרש, שבגיל 3 אברהם אבינו מתחיל ללכת ומתבונן, מסתכל. וידוע המדרש היפה שמספרים לילדים בגן, שהוא יצא החוצה וראה את השמש בבוקר ואמר, או, הנה אלוהים. והשתחווה לשמש כאות תודה. אות תודה למה? שהוא בבוקר מחמם אותו ומחמם את העולם. כן, ונהנה, העולם נהנה מעצם קיומה של השמש המחיה את המציאות. טוב, הנה מגיע הלילה והוא רואה את הירח, החום נעלם והירח עולה. יש מסקנה פשוטה של ילד שכל דעלים גבר, כלומר כל מי שחזק יותר הוא השולט. אז אם ככה הירח הורידה את השמש, אז אם הירח הורידה את השמש, אז השמש לא יכולה להיות אלוהים, יש מי שיותר חזק ממנו. נו, אז הוא האלוהים. ואז הוא משתחווה לירח, הוא מודה לירח על האור בלילה, על הכוכבים שסביבו וכו' וכו'. וכאן הוא עובר מדבר לדבר. עד שבסופו של עניין הוא מגיע למסקנה, והוא רואה שהכל מתחלף והכל משתנה. ושום דבר לא נשאר קבוע, יש מין מהלך שסובב עולם, סובב זמן, ומילא הוא מבין שיש מישהו שמנהל את כל המערכת מלמעלה, זה שהוא לא רואה אותו, לא מכיר אותו, באופן ישיר, כן, באופן ישיר, אבל הוא קיים. ועד נמלא הוא הופך להיות מאמין באותו מנהל של כל המערכת כולה, ומשם הוא מגיע לאמונה באל אחד, ולא בכל מיני צלמים וכוכבים ודברים גשמיים, שהוא נוכח לראות בעיניים, שהם דברים המשתנים, דברים המתחלפים, דברים שאין להם עוצמה תמידית. ומילא, זה דרך אחת. בדרך הזו אפשר להקריא, לקרוא לה, אפשר להגיד בשם אחד. תסתכל, תפקח עיניים ותבין לעצמך. כלומר, אם אתה לא מוכן להתבונן, אם אתה לא מוכן לראות ולהודות שאכן המערכת הזו מופעלת על ידי גורם חיצוני להם, ששולט בהם ועושה בהם כרצונו, אז ממילא אתה לא מתבונן, ואתה אולי אפילו בצורה מסוימת לוקה בעיוורון של קריאת המציאות. הדרך אחת. בדרך הזו, של ביסוס האמונה מבחינה הגיונית, שכלית, שאתה מתבונן, רואה ומגיע למסקנות, זה גם מה שראינו אצל רבנו בחיה בחובות הלבאות. אותו רעיון, אתה מתבונן סביבו ורואה, וככה באמת הרמב״ם מתייחס גם כן לצורת החשיבה הזו. אדם מתבונן בעולם ורואה את כל הנפלאות שיש מסביב, אז הוא מודה למי שאמר והיה עולם. זה דרך הזו. יש עוד דרך. דרך השנייה היא דרך של ביסוס. ולמה אני מתכוון? הכרה של הקדוש ברוך הוא ואמונה בקדוש ברוך הוא מתוך עולם הטבע, מתוך עולם החיים שלנו, היא לא מביאה את האדם להכרה מושלמת בקדוש ברוך הוא. רוצים הוכחה? תסתכלו מסביב, כל אחד על עצמו. הוא רואה, מתבונן, אבל זה לא מביא אותו לידי הכרה מוחלטת בקדוש ברוך הוא. הוא יכול להגיד, כן, נכון, אני מאמין, אני יודע, אמרו לי, הסכמתי, אבל זה לא מביא להכרה. מה פירוש הכרה? הכרה זה אדם שאי אפשר להתווכח איתו על הדבר הזה. אצלו זה ברור, ידיעה, כן. הוא משוכנע 100% שאכן, כך הדבר. אני מכיר, מכיר ויודע. כמו שאמר נכון פה, כן, אלא הכרה משמעותה אני יודע. אדם שהוא מחוסר הכרה, האדם הזה לא יודע, לא מימינו ולא משמאל. אדם שהוא בהכרה, יודע, יודע, הוא מרגיש, הוא פועל, כי הוא יודע. יש לו ידיעה ברורה בשכלית. הנביא ישעיה אומר פסוק בהתפעלות גדולה, שכנראה הביא אותו לומר את הפסוק הזה, ההתבוננות במציאות. הוא בא בנבואה ואומר, שאו מרום עיניכם. הוא מי ברא אלה? רק תסתכלו, תרימו את הראש למעלה, אל תורים בראש ברצפה. אל תחשבו שהדברים הם רק שגרתיים, והם פועלים על פי איזה כלל כזה או אחר. כן? תסתכלו למעלה, תרימו את הראש, אל תשארו תקועים למטה. תרימו את הראש ותראו מי ברא אלה. ומי ברא אלה, תשימו לב שזה רמז, מי זה אותיות מ' ו-י', אלה. המילה א' ל' ו-ה' יחד מרכיבים את שם אלוהים. כלומר, תסתכלו רגע בטבע, תתבוננו ותראו ותבינו שמי שברא את העולם הזה הוא הקדוש ברוך הוא. כינוי של שם אלוהים רומז לבריאת העולם. פרק הראשון בסדר בראשית, כל הזמן מופיע שם אלוהים. בראשית ברא אלוהים, ויאמר אלוהים, ויעש אלוהים, כן? כלומר, זה האות שנותן לנו רמז לבריאת העולם על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, אמרנו שדרך אחת ללמוד ולהתבונן ולהכיר בקדוש ברוך הוא בשכל. אבל אמרנו שההתבוננות הזו היא לא מספיקה, היא לא חזקה ומושלמת. אם כן, איזה למעשה דרך שיכולה להביא אותנו להכרה מוחלטת ולא שום יכולת להזיז אותנו מדבר מסוים, היא בחינת ראייה. אדם רואה. כשאדם רואה בעיניים, אי אפשר להזיז אותו ממה שהוא ראה. כולנו מכירים את זה?
אה, בגלל זה אומרים, כאילו, אי אפשר להאמין למשהו, אם אתה ראית את זה בצורה בעיניים.
בוא נגיד את זה בצורה יותר מדויקת. אומר שלמה המלך, טוב מראה עיניים, משמע אוזניים. האדם רואה, אין לה דיין, ככה בלכות דיינים, אלא מה שרואות עיניו. כלומר, ברגע שאדם רואה,
זה
100%. וגם אם ראית דבר שהוא לא הגיוני, אף אחד לא יזיז אותך ממה שראית. ולא משנה איזה כוח יופעל מולך, הגיוני, סברתי, אחר. אתה תהיה משוכנע ב100%. אתה מתבונן במראה, אתה רואה את עצמך. זהו, מישהו יבוא ויגיד לך, זה לא אתה, זה מישהו אחר. אתה במקרה הנחמד והנעים, תגיד לו סליחה, עזוב אותי במנוחה. אני, זה אני, ראיתי את עצמי במראה, ואין מה לדבר על זה. זה לא נושא נתון לדיון. כלומר, הדרך ההגיונית, שדיברנו עליה עד עכשיו, היא מבוססת על הוכחות מהעולם על היוצר. כמו ששולחן, הוא מלמד שמישהו יצר אותו בצורה הזו, לא ברא, יצר אותו. כן? כמו שאנחנו מתבוננים על עצמנו, וברור לנו שאנחנו נולדנו ובאנו לעולם מאב ואם, זה דבר ברור, לא נתון לדיון, לא נתון לוויכוח, לא נתון למסע ומתן. אלא זה חד משמעי. וכך אנחנו בשכל, אנחנו משיגים הבנה מהמציאות אל האינסוף, אל הבורא. בוא ניתן דוגמה. אני מצאתי אבדה. כן, הלכתי ברחוב, מצאתי אבדה. עכשיו, אני מחויב בצד הדין לעשות איזה מצווה?
השבת
אבדה. כן, יופי. עכשיו, יבוא בן אדם ויגיד, האבדה הזו שלי. מה אני אדרוש ממנו?
כסף.
סימנים. תן לי סימנים, נכון? מעין לי שהיא שלך. אולי לא שלך. תן לי סימנים. ניתן דוגמה. אם הוא יבוא ויגיד, בספר הזה שמצאת, בדף מסוים, יש חור קטן בצד שמאל למטה בדף. מה אתם אומרים? זה סימן מובהק או לא?
כן.
בוודאי. כי בדרך כלל, בספרים אין חור. הוא עשה שם חור, או כתב שם איזה דבר. אז ממילא זה סימן מובהק. החור הזה מעיד על מה? על הבעלות שלו בחפץ. שמעתי סיפור, והיה השבת, כן, שמעתי סיפור, אדם יצא לפולין, לביקור שורשים, והגיע לאיזה בית, שהוא זכר שבתור ילד הוא היה גר שם. במקרה שלו, הגויים שגרו בבית שם הרשו לו להיכנס. הוא הסתכל, הסתובב, פדה, אמר, תשמעו, אני אומר לכם, אני, הכל השתנה פה, אבל בטוח, בטוח שפה גרתי. אמרו לו, בסדר, תשמע, אבל איך אתה יכול להוכיח דבר כזה? אמר להם, אני אגיד לכם למעלה, בקומה השנייה. יש לכם שם ארון קיר, שהוא ישן מאוד, עדיין שם, אמרו לו, כן. לא הצלחנו להוציא אותו, הוא מאוד ישן. אז השארנו אותו שם, מחסן. אמר להם, תראו, אם אתם תשברו את הקיר, את הדופן האחורית בתא הימני של הארון, אתם תמצאו כדור שאני הכבדתי שם כשהייתי ילד. טוב, תן. אני לא יודע מה היה הסיבה שהניע את אותם פולנים ואכן לבטוח. הם פתחו את הארון, עשו חור בדקת האחורי, והנה כדור. אין לך הוכחה גדולה מזו שהוא היה שם. הוא היה שם. כלומר, יש סימנים שהם לא ניתנים לערעור, הם מוחלטים. ממש. אם כן, כשאנחנו מקבלים סימן ברור על אבדה, אנחנו מחזיקים אותה בלב שלם. בעל העבדה מוכיח שהיא שלו. אבל יש עוד דרך, ואני מדבר מבחינה הלכתית, יש עוד דרך להחזיר עבדה. דרך יותר בטוחה. נאמר שהמעבד הוא אדם נאמן, ידוע כאדם נאמן. ואפשר, וככה ההלכה, ותלמידי חכמים נאמנים, שאפשר להראות לו את העבדה, לא עושים לו חידון, לא מסתירים ממנו את המציאה, מראים לו את המציאה, ואם הוא אומר כן זה שלי, נותנים לו, בלי זיהוי, בלי זימנים, כי סומכים עליו. כלומר, מדובר על אנשים מאוד נאמנים, אנחנו יודעים שלא מוציאים דבר שקר מפיהם אף פעם. וגם עכשיו, גם אם אני אראה לו את העבדה, הוא לא יגיד שזה שלו, אם זה לא שלו. הוא יגיד ודאי, זה שלי, יתנו לו. כלומר, יש עוד דרך, ראינו, הדרך של סימנים, דרך של ראייה, יש דרך של היגיון, סברה, כן, שאני מאמין לאדם, יש עוד דרך שהיא דרך השווה בעדים. כן? כלומר, אני יודע שיש לי שני עדים שמעידים שזה החפץ שלי, כן? ואני מביא אותם איתי. אז גם אם אני לא נתתי סימנים, העדים יודעים שזה שלי, הם מעידים, והחפץ חוזר לבעלותי. טוב? עכשיו, אפשר לעשות. סימן. שבאים אותי מסימנים. זאת ראייה. או שזה ראייה שאנחנו מגדירים אותה בדור הסתברות. כלומר, סביר להניח שאם זה הסימנים שאתה נותן, זה שלך.
סביר להניח.
זה סבירות.
אפשר להוכיח שום דבר.
זה סבירות, זה הסתברות, אומנם גבוהה, אבל זו הסתברות. זה לא מוחלט. הוא יודע סימנים. ולכן אם אנחנו מוצאים עבדה שאין בה סימנים, ויש הרבה כמוה, מה אנחנו אומרים? הרי זה של המוצא. ואם השני יש בעיה, המוצאים מחברו, עליו הראייה שיוכיח. כן? אבל יש לו איזה סימן, לא, זה לא סימן, זה לא מספיק סימן. לא מספיק סימן, זה נשאר אצלי. כלומר, הסימן עצמו הוא הסתברות, היגיון. תוך מחשבה, אני אומר, טוב, איוב, הוא יודע, א' ב' ג' ד', אז סביר להניח שזה שלו. תן דוגמה. אם אנחנו רואים שני אנשים באים אלינו בריצה, מתנשפים, ביי, תשמעו, אנחנו עכשיו ראינו את פלוני רודף אחרי אלמוני והוא נכנס למערה, יש איזה חדר, אתה יודע מה, לא מערה, נכנס איזה בניין נטוש או איזה חדר ומצאנו שם את אלמוני דקור, מת.
אז בעוד גובה שפלוני
עכשיו, על ידו עומד פלוני וסכין ביד מגואלת בדם. אוקיי, אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו בדילמה. בכוח ההסתברות, מה אנחנו אומרים? הוא הרוצח, אין פה אף אחד אחר. אף אחד אחר. כל הסימנים מעידים שהוא הרוצח.
לא אני הרג אותו.
מה אתם אומרים? אם יביאו אותו לבית הדין עכשיו.
זה עדיין לא מוכר.
הוא אשם?
לא.
מה אתם אומרים?
לא.
הוא לא אשם, אין פה שום דבר. כי פתח חקירה, יכול להיות אפילו שזה זכאי. אבל אני כבר האשמתי אותו בכוח ההסתברות. אוקיי? מה אנחנו רואים? שבעולם הזה, גם כשאנחנו רואים דברים, לבד זה לא מספיק, וגם כשאנחנו חוקרים בשכלנו, זה גם לא מספיק. אם כן, מהו השילוב הנכון? השילוב הנכון זה החקירה בשכל. וראייה. כלומר, חיבור של שני הדברים יחדיו מביא למוצקות של מה שאנחנו בודקים ורוחנים. כן.
הרבה, מצד אחד אפשר גם באמת להגיד, אם אתה עכשיו נגיד יושב כשוב, רואה את סימולה, נגיד מה שבאמת אומרים כל הזמן, נתפעי מהבריאה וכל זה. אז הבן אדם כאילו מבין שיש משהו, מאיפה לא דווקא להבין שזה שם.
זאת שאלה שהיא מצוינת, אני אענה עליה רק על השלב הראשון שלה, על החלק הראשון שלה. אם אתה מסתכל לבן אדם אבל אתה מתפעל מכל המערכות וכל הדבר הנפלא הזה שנקרא אתה. אתה מתפעל ממנה, במציאות שלך, בתפקוד שלך. ובשבילך זה לא אומר דבר מעבר להתפעלות האישית למכשיר הנפלא שאתה מצוי בו, כלומר אתה בעצמך. יש בזה, נקרא לזה בלי לפגוע, כן? קטנות מחשבה. אבל זו לא מחשבה שהיא מחשבה רצינית, עמוקה וכוללת. למה אני אומר את זה? אם תלך לרופא, כן? או רופא מומחה בתחום מסוים, ותבקש ממנו הסבר על מבנה הראייה, על גלגל העין, כן? למשל, רופא עיניים. או שתגיד לו, תשמע, תן לי הסבר על מערכת הנשימה. אני רוצה שתלמד אותי. אתה תראה שהאדם הזה, שהוא כרגע מתעסק רק בחלק מסוים ממך, מתפעל וכולו מתלהם, כן? למה? אז הוא מדבר על אותה עין שאתה ראית ולא התפעלת. ולא עשה לך רושם. אלא שהוא מתבונן בה לא רק מצד הפעולות הטכניות שלו. איך זה עובד? אלא בהרכב הכולל שלה הוא מסביר לך מה אתה לא רואה. כלומר, ההבדל בינו לבינך שהוא העמיק לחקור בשכל לא רק על הצד הטכני שלו, אלא גם על עקרון הפעולה שלו, המופלא, המדהים. יפה. אז ככל שאתה יותר ויותר מעמיק ידע, באמת, אתה יכול להתפעל. קשה להתפעל כשאתה מדבר על הצד החיצוני בלבד. קשה. רוב בני האדם הולכים בעולם, מתבוננים אפילו במה שיש מסביב בטבע, ונשארים שם, כלומר, בצד החיצוני שלהם. אנחנו באמת רואים, דיברתי גם כן השבת, דיברנו בינינו ואמרנו שנורא מעניין לראות שיש איזה נוהג כאן בארץ שאנשים רוצים לצאת קצת ולנשום ולהתעברר כל מיני, כן? לצאת לאיזה נופש, לצאת מן העיר, לצאת מן הרעש, לצאת מכל המציאות, זה אלא הם נוסעים?
אלא
בדרך כלל, רובה?
אלא
לאן? לצפון. לצפון, לצפון, לצפון. כן, אמרה לי את זה הבת שלי שעכשיו כנראה בקרוב תעבור לגור בצפון. היא אמרה לי, אבא, אתה לא מבין, זה משהו אחר. האנשים שם אחרים, החשיבה שלהם היא אחרת, הסגנון דיבור הוא אחר. הם אנשים שמחוברים אל הטבע, אל העוצמות האלה, הכל אחרת, אתה לא תופס את זה. קשה להסביר במילים, היא אומרת, אנחנו עברנו שלבים נפשיים. עד שאנחנו התרגלנו לסגנון, כי אנחנו עירוניים. ואנשים שם חיים בעולם שונה לגמרי. זה מרחק של שעה נסיעה מפה, שעה וחצי נסיעה מירושלים. עולם שונה בתפיסתו. למה? כי ההתבוננות שלהם בטבע היא שונה משלנו. אנחנו רואים בטבע איזה מקום כזה שהולכים לטייל, יום יומיים, נושאים אוויר ירוק, חוזרים, איזה יופי היה, נגמר עניין, חוזרים למציאות. מי שחי את החיים בתוך עולם טבעי, בתוך עולם שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה הגדולה ביותר, העוצמתית ביותר, בלי שיד אדם מקלקלת, לא יותר לו להתפעל. זה מפעים אותו. הוא חי אחרת. עכשיו, זה לא אומר שכולם שם הפכו להיות מגדולי המאמינים, אבל אולי, שימו לב, שהרבה הרבה מתורת ישראל, ובפרט תורת הסוד, התפתחו איפה? בצפת ומירון, בצפון. כי זה נתן להם את היכולת להתבונן, יכולת לחקור, יכולת להעמיק, ופחות ופחות באזור המרכז. כלומר, הרבה יותר בצפון, כן? סתם אנקדוטה קצרה מהצד. אם כן, באמונה, הוכחות מהעולם על הבורא, מיד, הוכחות מהעולם על הבורא, הן רק הוכחות מצד ההסתברות. כלומר, אני מסתכל, אני מבין דבר מתוך דבר, ואז אני מגיע למסקנה. אבל אמרנו שהסתברות זה לא מספיק. זה לא חזק. מה אתה אומר? רצית להגיד למה לא עניתי
לך? לא, זה לא ענה לי.
אני יודע. אז תזכיר לי את החלק הראשון, ותראה שאני לא.
נו, שגם אם מסתכלים על כל דבר,
אז עניתי, עניתי לך,
לא, אני מסביר שיש משהו, את זה אני יודע.
יפה.
אני יודע שזה מסביר
שיש משהו, זה ברור. יפה, אמרתי שלחלק השני אני לא עונה עכשיו. כלומר, צריך להבין אבל, כן, במוסכם, שיש מישהו שיצר את זה, ונעצור פה כרגע, אמרנו פעם בשיעורי אמונה אחרים שהיה לנו. עזוב את הגדרת השם, את הכותרת, אוקיי? כרגע זה נושא שהוא לא מפנה. ענינו על הדבר הזה בשיעורי אמונה שהיה לנו, אוקיי? למה אנחנו דווקא אומרים שאתה הקדוש ברוך הוא? אבל נניח לזה כרגע, בספר הכוזרי, אנחנו נגיע לשלב הזה יותר מורחב, בסדר? אבל בוודאי ובוודאי שמישהו יצא, אבל עדיין זה בהסתברות. מודה, תסתכלו עלינו, גם המאמינים. היה מישהו פה חשוב, נחמד, שבזמן שישבתי שבעה, או אחרי זה קצת, אני כבר לא זוכר, הוא שלח לי מה קורה, איך אני מרגיש. אז כתבתי לו שמתחזקים באמונה ובביטחון בשם. שלב הזה שבו אדם נפטר לו איש, יקר לו, חשוב לו, הוא מקום שבו אדם נבחן עד כמה אמונתו יסודית, עד כמה אמונתו היא חזקה. הוא לא נשבע. לא עכשיו אומר שאם זה כך, אז העולם השתנה וכל מה שהאמנתי וכל מה שחשבתי איננו יותר. הוכחה שאין כלום, הוכחה שהכל לא אמת, אלא להפך, זה רק מחזק את האמונה, זה רק מוסיף כוח וביטחון שהכל נעשה על ידי גזרה של הקדוש ברוך הוא, מתי האדם מולד, על כורחה אתה מולד, מתי אתה מת, על כורחה אתה מת, כן? ולפני מי אתה גם בחשבון, כלומר אם יתקיים זה ויתקיים זה, גם יתקיים השלישי. כלומר אתה צריך להביא בחשבון. לא לחידה, הוא אומר שלמה המלך, טוב ללך אל בית היבל, מללכת לבית המשתה, יש לך בחירה, כבר דיברנו עוד בעבר, כן, ללכת לחתונה או ללכת לנחם אבלים, אז לך לנחם אבלים, למה? מה העניין? כי החי ייתן ליבו. מהות החיים האמיתיים, אתה רואה איפה? במקום יש אבלים. אתמול ישבתי אצל הרב, אשחר, לנחם אותו על מות אמו, עליה השלום. אנחנו יושבים, כן, באו אנשים, ניחמנו אותו. הוא שאל אותי מה שלומי, אמרתי לו מה שלומי. אני חושב שמבין האנשים פה כרגע שבאו לנחם, אני הכי קרוב אליך ברגשות. כי אני גם עדיין בתוך העסק ככה עמוק, סך הכל חלפו שבועיים. אני מבין מה אתה מרגיש, זה מצב שבו האדם נמצא במבחן עמוק בתוך עצמו. להודות ולשבח למרות הכאב. לא לחינם אמרו חזל בגמרא, בעתיד לבוא, אנחנו היום בלוויה, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, דיין האמת. עושים קריאה ומברכים. אבל עתיד לבוא. עתיד לבוא אומרת הגמרא, אדם יעמוד מעל פני קרובו, שהלך לו עולמו. מה הוא יברך? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, הטוב והמטיב. למה? כי האדם מבין, יבין, יכיר, שזה הדבר הנכון והטוב ביותר. ומה שהוא ראה עד עכשיו, זה משהו כזה, שהוא בדרך אל הטוב. נחזור לעניין שלנו. גם מזה אפשר ללמוד, אבל לא נתמקד. נחזור לעניין שלנו. הכרת הקדוש ברוך הוא, מתוך הבריאה, היא הוכחה של סימן. כמו שאנחנו מחפשים סימן באבדה. סימן, אמרנו, זה הסתברות. אבל, בספר הכוזרי, המאמר כולו, כל הספר כולו, הוא הולך ובונה מהלכים ומסלולים של אמונה מתוך ראייה. כלומר, הדברים והסגנון של רבי יהודה הלוי מתבססים על שכל, אבל עם הוכחות חותכות ממציאות החיים. ואנחנו נסיים רק בשיעור הראשון הזה בהקדמה בדברי הרב צבי יהודה, שהיה אומר הרבה יותר טוב ממני והרבה יותר עמוק ממני את מה שהקדמנו עכשיו, כי אלה פחות או יותר אני ב דעתי הקטנה ליד הרב צבי יהודה, אלה היו הדברים שהיה הרב משמיע לפני שהיו מתחילים ללמוד ספר הכוזרי. אז יהי רצון באמת שהקדוש ברוך הוא יפתח את שכלנו ויתן לנו כוח להתבונן ולחקור ולהעמיק, ובעזרת השם נחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא, ומשם הדרך סלולה ובטוחה לעלות בית אל. תודה רבה.